אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
שלום דקל, בראש הכותרות השבוע תוכנית 20 הנקודות של טראמפ לסיום המלחמה. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש השבוע בוושינגטון עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בסיום פגישתם קיימו השניים הצהרה משותפת וארוכה. טראמפ הכריז על תוכנית 20 הנקודות שלו לסיום המלחמה, ונתניהו הודיע כי ישראל מסכימה לתוכנית.
I support your plan to end the war in Gaza, which achieves our war aims. It will bring back to Israel all our hostages, dismantle Hamas's military capabilities, end its political rule, and ensure that Gaza never again poses a threat to Israel.
התוכנית כוללת שחרור כל 48 החטופים החיים והמתים בתוך 72 שעות, ובתמורה שחרור 250 פלסטינאים אסירי עולם ועוד 1,700 עזתים שנעצרו מאז השבעה באוקטובר. פירוז הרצועה מנשק, שיקום הרצועה לטובת תושבי העזתים ונסיגת כוחות צהל בהדרגה עד לפרימטר ביטחוני היקפי. כמו כן מצוין בתוכנית כי רצועת עזה תנוהל באופן זמני על ידי ועדה פלסטינית טכנוקרטית ופוליטית שתספק שירותים יומיומיים ותפעל תחת פיקוח של גוף מעבר בינלאומי חדש, מועצת השלום, שבראשה יעמדו הנשיא טראמפ וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. הגוף הזה ינהל את הרצועה עד שהרשות הפלסטינית תעבור תהליך רפורמה ותוכל לחזור לשלוט באופן בטוח ויעיל ברצועה. חמאס ופלגים אחרים התחייבו שלא להשתתף בשום צורה בניהול עזה. יוקם כוח בינלאומי זמני שיאמן ויכשיר כוחות משטרה פלסטינים. ישראל לא תכבוש או תספח את עזה. אם חמאס יעכב או ידחה את ההצעה, ההסדר והסיוע ימשיכו באזורים נקיים מטרור ככל שצהל יכבוש אותם ויעביר אותם לידי השליטה הבינלאומית. התוכנית אמורה להוביל בסופו של דבר לדיאלוג לשלום כולל ויצירת תנאים להגדרה עצמית פלסטינית, תוך הכרה כי זוהי שאיפתו של העם הפלסטיני למדינה. גורמים המאורים בפרטים אומרים לנו כי הרבה לחץ הופעל לנתניהו לקבל את התוכנית. יממה לפני הפגישה עם טראמפ נפגשו נתניהו והשר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר עם נציגיו של הנשיא האמריקני סטיב ויטקוף וג'רד קושנר כדי ללבן מספר הסתייגויות מרכזיות שיהיו לישראל מהתוכנית המקורית של הנשיא, ובסופו של דבר הושגה פשרה. ישראל התעקשה שהרשות הפלסטינית לא תהיה מעורבת בעזה ביום שאחרי, ובנוסח הסופי הניסוח קצת יותר עמום ואומר שהשליטה בעזה תעבור לידי הרשות רק אחרי שזאת תשלים תהליך רפורמה. ישראל התעקשה שחמאס לא יהיה מעורב בשלטון בעזה, גם לא ברמת הפקידות. ישראל ביקשה לשמור לעצמה את השליטה הביטחונית ברצועה, וגם כאן הניסוחים של התוכנית הסופית עמומים, ובעיקר נשארת לישראל השליטה בפרימטר הביטחוני. הניסוח מספיק עמום בחלק מהנקודות באופן שאפשר לנתניהו להציג את התוכנית כהצלחה.
במקום שהחמאס יבודד אותנו, הפכנו את היוצרות ובודדנו את החמאס. עכשיו כל העולם, גם העולם הערבי והמוסלמי, לוחץ על החמאס לקבל את התנאים שהצבנו יחד עם הנשיא טראמפ, לשרת כל חטופים, החיים והחללים כאחד, כשצהל נשאר ברוב הרצועה.
ראש הממשלה, יש שאלה שנשאלת, האם הסכמתם למדינה פלסטינית?
ממש לא, זה גם לא כתוב בהסכם.
אז נתניהו צודק אך לא מדייק, כי כאמור בהסכם יש סעיף עם ניסוח מעורפל משהו על יצירת תנאים להסכם עתידי, תוך הכרה בשאיפה הפלסטינית להגדרה עצמית ומדינה. למרות שטראמפ הכריז כי יש לחמאס 72 שעות לקבל את התוכנית, חמאס התעכבו עם תשובתם יותר מכך, ולפי הדיווחים יש להם הסתייגויות מהתוכנית שהם רואים כסכם קנייה. אבל לחץ כבד מופעל עליהם ממדינות ערב שהיו מעורבות בפרטי התוכנית, בהם קטר, ערב הסעודית, איחוד האמירויות, מצרים וטורקיה. מי שעוד מסייגים מהתוכנית הם שותפיו הקואליציונים של נתניהו, בראשם השר בצלאל סמוטריץ', שקרא לתוכנית חזרה לקונספציית אוסלו והחמצה היסטורית של ההזדמנות הכי מוצדקת בעולם להשתחרר מכבלי אוסלו, כישלון מדיני מהדהד והפניית עורף לכל לקחי השבעה באוקטובר. כך כתב השר סמוטריץ' בפוסט ארוך שאלה לחשבון האקס שלו, ואף האשים את ראש הממשלה נתניהו בחוסר רצון לכבוש את עזה ולאמץ את תוכנית טראמפ המקורית לפינוי העזתי מעזה, אותה תוכנית שנודעה בכינוי תוכנית הריביירה. ועוד קודם להכרזה המשותפת, במהלך הפגישה עם טראמפ בבית הלבן, שוחח נתניהו בטלפון עם ראש הממשלה הקטרי והתנצל בפניו על הפרת הריבונות הקטרית בעת ניסיון התקיפה הכושל של בכירי חמאס בדוחה ועל מותו של קצין קטרי בתקיפה. נתניהו גם התחייב בפני ראש הממשלה הקטרי, כשהנשיא האמריקני עד לשיחה, שלא לעשות זאת שוב. התנצלותו של נתניהו גררה ביקורת רבה וגיחוכים גם משותפיו לקואליציה וגם ממתנגדיו. השר סמוטריץ' השווה בין ההתנצלות של נתניהו להסכם מינכן בין הבריטים לנאצים ואמר כי ההתנצלות המתרפסת בפני מדינה תומכת טרור היא חרפה. השרה סטרוק טעתה האם האמיר הקטרי התנצל בפני נתניהו לשבעה באוקטובר, וראשי האופוזיציה יאיר לפיד ויאיר גולן טענו כל אחד שנתניהו צריך להתנצל לא בפני הקטרים, אלא בפני אזרחי ישראל על השבעה באוקטובר. ועוד השלכה מדינית קשה של ניסיון החיסול הכושל בקטר, הנשיא טראמפ חתם על צו נשיאותי לפיו ארצות הברית תספק ערבות ביטחונית ותראה בכל תקיפה בשטח קטר איום השלומה וביטחונה של ארצות הברית. זהו הסכם ביטחוני חסר תקדים בין ארצות הברית למדינה ערבית. בצו גם נכתב כי במקרה של תקיפה נגד קטר תנקוט ארצות הברית בכל האמצעים החוקיים והמתאימים לרבות דיפלומטיים כלכליים וצבאיים על מנת להגן על האינטרסים של ארצות הברית ושל קטר. בממשלת ישראל טרם הגיבו על הברית נכון לעת הקלטת הדיווח שלנו, אבל ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף בחריפות את הממשלה בעקבות ההסכם החדש בין ארצות הברית לקטר. ובהודעה שיצאה מלשכתו נאמר כי ממשלת נתניהו ממשיכה להוביל את ישראל למפולת המדינית ביטחונית החמורה בתולדותינו, ושזה בלתי נתפס שקטר שמימנה את טבח השבעה באוקטובר חגגה אותו ומעניקה עד היום חסות לחמאס ולמנהיגיו, זוכה היום לברית הגנה מהמעצמה הגדולה בעולם. עולם. בנט הוסיף כי הסכם ההגנה בין קטר לארצות הברית ישפיע על ישראל שנים קדימה, וזהו שינוי מאזן כוחות לרעת ישראל במזרח התיכון. גם ראש האופוזיציה יאיר לפיד ביקר את ההסכם בחשבון האקס שלו ואמר, במשך שנים ישראל הייתה המועמדת היחידה במזרח התיכון להסכם הגנה עם ארצות הברית, ואז הודיע טראמפ על הסכם הגנה ושיתוף פעולה עם קטר. זהו כישלון מדיני בקנה מידה בלתי נתפס של ממשלת נתניהו, כתב לפיד, שמוביל להתרסקות של מעמדה הייחודי של ישראל בארצות הברית ולהצלחה מדינית שבקטר לא יכולים היו לחלום עליה לפני שנתיים. במהלך יום הכיפורים עצר חיל הים הישראלי את משתתפי משט הסומוד לעזה, מה שעורר גל מחאות ענק ברחבי העולם.
This is the Israeli Navy. You are approaching a blockaded zone. If you wish to deliver aid to Gaza, you may do so through the established channels. Please change your course toward the port of Ashdod, where the aid will undergo a security inspection and then be transferred into the Gaza Strip.
זוהי הודעת הקשר שקרז חיל הים הישראלי לספינות משט הסומוד ביום רביעי בלילה, ומשלא נענו לאחריה ניתנה הוראה להשתלט על ספינות המשט. בשעה הראשונה למבצע השלים חיל הים את ההשתלטות על ששת הספינות הגדולות והמובילות של המשט, ובתוך 12 שעות הושלמה השתלטות על 41 כלי שיט שעליהם יותר מ-400 פעילים. במבצע השתתפו מאות לוחמים מחיל הים מיחידות שונות שבחיל הים מגדירים מבצע חסר תקדים. כל הסירות נגררו לנמל אשדוד, לשם הובלו גם הפעילים ושם עברו תשאול לפני העברתם לכלא קציעות, עד לגירושם המהיר ככל הניתן מהארץ בחזרה לאירופה. במשרד החוץ ציינו שהאירוע כולו עבר בשלום ובאופן שלב, ומצבם הבריאותי של כל הפעילים טוב והם בטוחים. בין העצורים גם פעילת האקלים גרטה טונברג, שנעצרה על משט קטן יותר לפני קצת יותר משלושה חודשים. ברחבי העולם ביקורות רבות והפגנות חריפות בעקבות מעצר פעילי המשט. נשיא קולומביה תקף את ישראל בעקבות מעצרן של שתי פעילות קולומביאניות שהשתתפו במשט והורה הגירוש הדיפלומטים הישראלים מבוגוטה ועל ביטול הסכם הסחר החופשי בין המדינות. בספרד זימנו את השגריר הישראלי לשיחת עברה. בקולומביה, יוון, בלגיה, גרמניה, טורקיה, אירלנד ועוד התקיימו הפגנות. באיטליה התקיימה מחאה גדולה במיוחד, עשרות אלפים הפגינו בערים מרכזיות, בכמה מהתחנות המרכזיות במדינה נרשמו חסימות רכבות, מה שאילץ את המשטרה להגביל גישה ולסגור קווי מטרו. במקביל, ארגוני העובדים הגדולים באיטליה קראו לשביתה כללית ביום שישי במחאה לתקיפה נגד אוניות אזרחיות שנשאו אזרחים איטלקים. מנגד, ראש ממשלת איטליה ביקרה בחריפות את השביתה הצפויה ואת יוזמת המשט. לדבריה, לא מדובר בצעד שיכול לעזור לפלסטינים, ואף הוסיפה בביטול, כי נראה שמדובר יותר בתירוץ לסוף שבוע ארוך מאשר במהפכה. מממשלת אוסטרליה ביקשו עברות באשר לגורלם של כחמישה אזרחים אוסטרליים שהשתתפו במשט. מתל אביב מדווחת דנה קרני, SBS.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.